אוקיי, מה באמת הדין של שישים? אז כאן הדרך הפשוטה, אולי הפשוטה, באמת להגיד שזה פשוט דין של השערה של טעם, זה שיש מציאות, יש לנו נתינת טעם, וחכמים שיראו בשישים, זה בעצם מילת קוד לטעם. אופציה שנייה, וזה להגיד ש... רב דחף כיוון הזה, זה קצת לא אינטואיטיבי, שבעצם זה דין של שיעורים. זה דין של שיעורתם. יכול להיות שחזל כאו בדרייתא קבעו שישים בגלל החפיפה של המספר הזה בטעם, אבל בעצם ביסודו זה דין של... זה דין בשיעור. אם זה מדרבנן זה יותר מובן, בדין דרייתא זה קצת יותר בעייתי. אבל הרב לא כל כך נכנס לזה ההשפעה, לכל יש פה באמת זה מאוד מאוד שונה אם נגיד שזה מדרייתא, אבל יש כמה ראיות שזה באמת דין של שיעור. בוא נלך. אז יש מר בזבחים על מין בשן מינו בתיימה, מין במינו ברובה, כלומר מדרייתא. כאן כבר שואל שאלה מעניינת, ונשאר מין במינו כמין בשאין המינו. למה לא ניקח מין במינו ונגיד רואין? מה זה שרואין? נתן ונתח את יין, רואין אותו כאילו הוא מים. שיש דין של רואין, כלומר אם נתערב דם במים, אז אם יש לו מר הדם, אז הוא אפשר לזרוק, זה נשאר לו דין דם. מה קורה אם מתערב משהו שהוא צפת דומה? אז כאן אני אומר שיש דין של רואה. אני רואה את היין כאילו הוא מים. אבל נכון, דין של רואים שם משהו אחר, נכון? כלומר, בעצם הדין הוא בדם, זה לא שהצבא של הדם חשוב. הצבא הוא סימן האם יש, האם זה נחשב לדם. אז שם אני מבין שאז אני מפעיל דין רואין, בגלל שזה דין בדילול. אז אילו זה היה לבן, זה היה מדלל ומשנה את מראיתו, אז גם אם הוא אותו צבע ואי אפשר להכיר בו, אבל זה עדיין מדלל. אז דין של רואין זה מובן. אבל אני אומר שטעם עושה בגלל הטעם, אז מה הדין של רואין? כאילו... אם הוספתי גלגלים, היא הייתה רכבת, אבל אין לה גלגלים. אז למה? לראות אילו יש לה גלגלים. אם הטעם וההשפעה של האיסור על היתר, בגלל שעכשיו לצ'ולנט יש טעם בשר, הוא מה שמכריע, אז אם אני מערב משהו בתוך הצ'ולנט שלא נותן טעם, אז למה שיאסר? בגלל ש... אם התפוחי דמה של איסור היו בשר, זה היה עושה. מה? אז מה? אז הדין של הגמרא כאן זה באמת ראיה מאוד מאוד מעניינת ומשכנעת שהדין של מין בשאין אמינו בשישים, שהטעם זה בעצם לא העיקר, שזה הסימן בעצם שישים. אוקיי, זה מה שאמרתי, אוקיי? יש עוד נקודה, נחזור לזה בהמשך, לגבי דין כפלה. רש"י סבור שדין כפלה זה רק מחמיר. כלומר, כפלה תואם, אומר שאין טעם, לפי רש"י זה לא מספיק. אם אני יודע שיש אחד ב-59, בא כפלה ואמר, אני לא תואם כלום כאן, מהאיסור, זה עדיין אסור. אז כאן יכול להיות... יכול להיות ש יכול להיות שזה דין של נאמנות, זה נעסוק בזה בהמשך, אבל יכול להיות שזה דין עקרוני לפי רש"י שאומר אם יש אחד ב-59 אחד ב-50 זה נעשה גם אם אין השפעתה. אוקיי? לא יש דרכים אחרות להסביר רש"י, אבל זה בוודאי אולי הסבר אפשרי. יש עוד סוגיה של זרוע בשאלה, ושם מובא שתי דעות מה באמת השיעור של טעם. בידי אחד זה אחד ב-90 ואחד זה אחד ב-100. אז כאילו אנחנו לא כך אוהבים, וגם כן יש ירושלמי כזה בחלה שלא אוהבים לדבר שמחלוקת המוראים זה מחלוקת מציאות. זה לא אסתטי. למה שלא יבדקו מה? אז כאן מה שיכול להיות שזה בדיקה, וגם כן אחד במאה הוא נשמע כמשהו עגול כזה, זה איזשהו בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו מעשר אצבעות, אנחנו חושבים בבסיס העשר, ואחד במאה זה איזשהו מספר עגול. אז זה יכול להיות שזה במקרה זה גם כן הדין של טעם וחוק, אבל אולי דרך אחד להבין שזה בדיוק המחלוקת. אחד ב-60 סובר שזה טעם, וזה בדקו ומצאו שזה טעם, וחמיה זה איזשהו שיעור של חלק מזרי. נקודה אחרת שזה מעניינת, שזה מבחינת הטקסטים זה קצת מורכב, מה קורה לגבי עצמות האיסור, האם הן מצטרפות לאיסור? אז זה גם כן היה לכל עצמות איסור, זה באמת דוגמה טובה, זה דבר שמבחינת הנפח שלו הוא באמת חפץ של איסור, מצד שני הוא לא בדיוק נותן טעם. אז איך מחשבים עצמות של איסור זה גם כן דבר מעניין. אז כאן בדרך הפשוטה החלקה הייתי אומר שזה בדיוק אותו מחלוקת לגבי עצמות איסור, עצמות אין להם טעם אבל הם חפץ של איסור, אז לגבי השלמת שיעור הם היו תרמות לאחד לאיסור. אם נדבר על השפעה פיזית, על השפעה קולינרית, אז עצמות לא עושות כלום. הבעיה ששני פרטים האלו סותרים, כלומר מדובר על עצמות היתר, סליחה, על עצמות היתר אם הם או לא. אבל הגמר תולד, זה גמר תולד, זה בזה מנה מחברימי איזה בגלל שהוא מעלה את עצמות היתר, אז זה קצת מפריע למהלך הזה, אבל בסדר, זה לא שיעור יהיה. אוקיי, אז הסיפור זה באמת הראיות והרעיונות מאחד ב-60 אם זה טעם או לא. אוקיי, מה באמת הדין? אז כאן פחות או יותר רבי יהודה מחמיר במין במינה, והוא אומר זה בכל שהו. אוקיי, אבל לדבריו, אז מין במינה הוא חמור ממין בשאין המינה. Okay. נסביר דבר רבי יהודה בהמשך. רוב הרבי שנים פוסקים כמו חכמים, רש"י פוסק כמו רבי יהודה, זה דבר מעניין. Okay, אבל רוב הראשונים פוסקים כמו חכמים, שתם כיכר מדרייתא. דיברנו פעם שעברה שהרמב״ם יש לו משהו יותר מסוגנן וקצת יותר בעייתי שלגבי גזי פתחי לפרס, אבל רוב הראשונים פוסקים כמו חכמים שזה בטעמה. אז מין במינו זה מדרייתא ברוב ומדרבנן בשישים, ומין בשאינו מינו זה בשישים מן התורה. אז בעצם יוצא שיש מצב הפוך. לפי רבי יהודה מין במינו חמור ועושה בכל שהוא, לעומת מין בשאינו מינו שעושה בטעם. וחכמים סבורים שמין בשאינו מינו חמור וזה עושה בשישים מן התורה. אז בעצם מה יותר חמור? רבי יהודה חושב שמין במינו חמור שזה עושה בכל שהוא, כולם מסכימים שמין בשאינו מינו בשישים. רבי יהודה חושב שמין במינו זה חמור וזה עושה בכל שהוא, וחכמים אומרים לא, שבעצם מדרייתא זה קל, מדרבנן השוו את זה, אבל עצם מדרבנן זה בטל ברוב מין במינו, ומדרבנן השוו את זה עתו מין בשאינו מינו. הרשב"א, וכך נפסק בשולחן ערוך, שיש נפקא מינה, אז בעצם אנחנו פוסקים כמו חכמים. אז מה נפקא מינה בין מין במינה ובין מי שאינו מינה? שניהם מדרבנן אסורים בשישים. למה נפקא מינה? נפקא מינה מקרה של ספק, אני לא יודע אם נפל שישים או לא, אז במין במינה אני מתיר בגלל ספק דרבנן כולה, ומן בשענו מינו אני אוסר, וששם איסור עלול להיות דורית. אוקיי, אז כאן יש לנו, רק נחזור לשאלה המקורית לגבי מה זה טעם. אז כאן הגמרא דנה לפי רב יהודה מה הגדרת מינה. מה קורה אם יש לי שני דברים עם אותו טעם, עם שמות שונים, או אותו שם עם טעמים שונים? אז זה מחלוקת אביי ורבא לפי רב יהודה, אם הולכים בתשמא הגדרת מין במין לפי רב יהודה, האם זה בתשמא או בתתיימא. כן, להלכה גמרא פוסקת, או צריך לפסוק, שזה בת השמע, זה עמדת רבא. כמובן, בגלל שאנחנו פוסקים נגד רב יהודה, זה פחות רלוונטי. אוקיי? אבל זה המצב. אחר כך, שולחן ערוך אומר, נכון שהמחלוקת הזאת לרב יהודה, אבל למה זה משנה? כלומר, זה משנה בגלל שרב יהודה עושה במינו, מין במינו בכלשהו, וזה לא יהיה כך, אבל אותו מחלוקת ניתן ליישם אותו לחכמים. אז באותו מקרה של ספק יש בו 60, ספק אין בו 60, אז גם כן ניישם אותו מחלוקת, ונגיד גם לפי חכמים שנלך בתשמע. כמו שגמר מחביאה לגב בתשמע לרב יהודה, אנחנו דוחים דברי רב יהודה לטובת חכמים, אבל גם בחכמים ניתן לדבר על אותו מחלוקת. הוא אומר לפי חכמים גם כן ילך בתשמע. אוקיי? אז בעצם בתמים זהים ושמות שווים נגדיר את זה למין בשינו מינו וספק יהיה אסור, ושמות זהים ותמים שונים זה ימין במינו בגלל שהשמות, ואז הספק יהיה מותר. השח צועק חמאס על זה, הוא אומר, לא, אי אפשר לתרגם את זה. למה? הדין של מין בשאינו מינו, אז שכנע חישבה הגדרת מינו בין רבי יהודה וחכמים. השח אומר, לא, לגבי רבי יהודה המצב לגמרי שונה. ברבי יהודה הדין של מין במינו זה באמת תלוי בשמה, אבל במין בשאינו מינו זה באמת דין בטעם. אז מה אכפת לי אם הם שמות שונים אבל יש נתינתם, או הפוך, שיש שמות זהים עם טעמים שונים, הטעם קובע, לא הגדרת המין על פי דין. אז גם בהגדרת המין על פי דין לפי רבי יהודה זה באמת אחרי שמה, אבל לא סביר להעתיק את זה לדברי חכמים, בגלל שבחכמים כל הסיפור הוא השפעה קולינרית. אוקיי? אז זה מה שהשח מרחיב את הדיבור ומתפתה בצורה חריפה. אוקיי? יש מקרה, יש אותו ריקוד דומה, יש דין של סלי, שזה זה אותו סיפור שיש מחלוקת בגמרא. כלומר, מה קורה אם יש איסור עם תערובת של מינו ושאינו מינו? אוקיי? שמתי בשר עם תפוחי בשר טרף, עם תפוח אדמה ובשר כשר. איך אני משווה אותה? אז יש דין של סלט, לפי רבי יהודה, אם יש, למרות שמין במינו עושה במשהו, אם יש יותר מ-60 שאינו מינו, אז אני אומר סלט את מינו כמו שאינו, ושאינו מינו רב עליו ומבטלה. אז כאן זה בעצם אותו ריקוד ששולחן ערוך הרשב"א ושולחן ערוך מביאים מחלוקת לפי רבי יהודה לשיטת חכמים, והשח אומר, זה לא המשוואה הזאת, לא תקפה, דברי חכמים בעין ומינו תלוי בהגדרתם, ובסלק בוודאי יש השפעה של טעם. אז זה בעצם שח ושולחן ערוך לשיטתם, זה מה שרמה, ורק סיפור בוויו היה איזשהו שיעור ייחודי בירדיה, וכולם מסיבות לא ניכנס להם ניסו לברוח מהשיעור, אז אנשים שלמדו את הרב קיבלו איזשהו פטור. אז, אז היו כמה שנים שהרב לימד ירדה, אז הוא נשמע את זה, אבל פטור היה קיים בעינו, והיה מבחן. בשביל המבחן היה צריך לדעת שהחפתה שכנע כלום, וצריכים לדעת את הוורטלך של הרב. והיו כמה אנשים שזה באמת היה... אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק שלא ידעו כלום, והיו יכולים לקבל מבחינה לעבור על השיעורית של הרב. אז השאלה הזאת תמיד היה. והיה שאלה אחרת גם כן בנותן טעם מפגם בפסח, שתי שאלות שהיו קבועות. אז בזמני היה איזשהו מישהו במשרד שחשב לתקן, וממש כמו שיטת החיצים, לא יודע, סגר עיניו, הוא פתח איזו משנה, והוא איזשהו בחר איזשהו שח בתוך הכלל הספק, ספק איזשהו כלל פי גימל, שעדיין זוכר על הציפורן של זאב בתוך הגב של כבש, וכמובן הלכה, שאלה הלכה למעשה שקורה הרבה ונוכל חשוב, אז הוא בחר לשים את זה במבחן. אוקיי, אבל זהו, אוקיי. אז השאלה הזאת, אז עכשיו כבר תוכלו לקבל שמונה בתוך מאה של הרב, 12 שאלות, אז זה חמי. אוקיי, אז זה באמת הסבר הגרין, שזה באמת זה המחלוק בין רשב"א ושולחן ערוך מצד אחד, שסבורים שדין של 60 זה שיעור, והשח סובר שלא, דין של 60 זה בעצם טעם. אז שולחן ערוך ורשב"א ממנו משווים דינים שמעתיקים דינים במחלוקות שנאמרו לרב יהודה במין במינו למין בשינו מינו ודידן, והשאח אומר לא, אי אפשר לקפות, זה אסכולה אחרת, בנוי על, לא על מינים אבל השפעות של טעם ובישול, ממנו בוודאי אין מקום להשוות. יש חריקה אחת כאן, אז זה שח ובית, זה שתיים וסלק וזה, שהם פחות או יותר תאומים. יש מקום אחד שזה הפוך, שזה קצת בעייתי, נזכיר את זה. יש דין של דבר וידי לטעים. מישהו שם דבר שהוא באמת נועד בשביל הטעם, שמים מה אני יודע, לא בדיוק דבר חריף, אבל נגיד לימון. שמים קצת לימון, אז לא חשוב, זה נותן טעם, כאילו זה דבר וידי לטעים, לא שמים לימונים על לימונים, וסבים, סוחטים קצת לימון לתוך דג, וזה נותן טעם. אז זה נאמר שבדבר וידלתיים ובאלף לא בטל, זה לא בטל. האם הדין הזה הוא מדרעי כמדרבנן? לכאור זה באמת דין מאוד דומה. שאם אתה, לכאור היה צריך להיות, שאם אתה סובר כמו שח, שדבר הוא טעם, לא חשוב, אז השיחו במאכלים רגילים, בתפוחי אדמה ולא יודע, בגזר ששמים, אז זה אחד בשישים. אבל בדברים שהביאו לטעים, כשיש שם טעמים מאוד חזקים ששמים, כמו לימון או מלח, אותו מלח, קשים לעשות מלח, אבל לימון זה מקרה טוב, אז זה היה צריך להיות נפקא מינה. אבל כאן מצינו דבר הפוך, כולם מסכימים שזה נעשה, זה גמרא מפורשת, אבל בית יוסף על בסיס איסור והתר סבורים שהאיסור מן התורה, והשח מביא את האיסור והתר, שזה רק מדרבנן. אז יש מחלוק בין בית יוסף ושח, אבל הפוך, אוקיי? יש עוד בעיה מסוימת בך, וזה יוצא דבר מאוד מעניין, שיצא לפי השח, שלפחות לפי רב יהודה, יכול להיות דבר שהוא לא מין במינו, ולא מין בשאינו מינו. יש? הבנת? כלומר, שח סובש לפי רב יהודה, מין בינו, מינו זה דין במינים, והשלבות המינים, אז זה בעצם דין בהגדרת מינים בכל תרקולה לכליים ותרומה וכדומה. ולפי חכמים, מין בשאינו מינו זה תלוי בהעברת טעמים. אז מאלה יכול להיות מצב, לגמרא בעצם יש איזשהו בתוך המסב, יכול להיות מצב אם יש, נגיד, טעמים שווים ושמות שונים, שמתי, נניח שחלב סויה זה נתם כמו חלב, נניח, ואז שמתי חלב סויה בתוך חלב רגיל, אז זה בעצם שמות שונים עם טעמים שווים. אז אם אני לא אגיד שזה מין במינו לפי רבי יהודה בגלל שזה שמות שונים, אבל גם כן לא תהיה השפעתה בגלל שאנחנו חיים, זה כאילו שזה טעם אחד, ולפי השח זה באמת השפעה קולינרית, אז לא תהיה השפעה קולינרית. אז יכול להיות מצב שתהיה משהו באמצע שיהיה לא זה ולא זה, ולפי רבי יהודה זה אמור להיות בטל ברוב. אם אתה קורא את הגמרא לאט, לא, דף ימי, אז באמת רואים שזה לא כך, שהגמרא סוברת שאין אין דבר שהוא לא מן במינו ולא מן בשאין המינו. כן, לא מן במינו ולא אין טעם. וזה, לכל זה בעיה קצת קשה. כן? יכול להיות מצב הפוך, שזה גם מן במינו, גם מן בשאין המינו. כן? אני לא יודע אם זה נפסר בגמרא, אבל מקרה הזה נפסר בגמרא, ולכאורה לפי השח מצב כזה יכול להיות קיים. הגמרא בחולין גם כן מעלה שכזית זה יהיה אחד בשישים, אולי בחצי זית זה לא יהיה ב-30 זיתים. זה קצת, אם אני אומר שזה דין בהשפעות קולינריות ומתכונים, קשה לראות שיש פה איזשהו שוני. אם אתה חושב שזה דין בשיעור, אז כאן האמת היא שהיה מקום לדבר על זה. כלומר, היה מקום לדבר שאם יש לי דבר שמוגדר כחפץ של איסור, יהיה ביטול בשישים, אבל דבר שלכתחילה הוא חצי זית, אולי נגיד, אולי נבטא, אולי נגיד עשרים, זה בסדר. זה די מובן. דרך אגב, הראשונים רוצים שונות אחרים, אבל אני חושב שזה יכול להיות תלוי בזה, אם באמת נבין כמו השח, שבני השפעת הטעם, בסדר, אז יש פתרונות אחרות של הראשונים שם. אם אני אומר שזה, אם באמת כדברי הרב, לפי רשב"א ושולחן ערוך, שזה באמת דין בשיעור, אז כאן קל מאוד להבין שאם זה ממש, זה לא מוגדר כחפץ של איסור, גם אם כשאני אוכל אותו בעין, שאני לא לוקח, אז יכול להיות שדיני ביטול תהיה קצת שונים כמה שמונה שלו. Okay? יש גם כן הקדמה פרימוגדין מעלה שאלה מאוד מעניינת, מה קורה אם יש לי צ'ולנט 60 זיתים, אני שם חצי זית של בשר כשר וחצי זית של בשר טרף. עכשיו בעצם בלי החצי זית של בשר טרף, מה זה, 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 הייתי אומר שזה צ'ולן צמחוני. עכשיו, בגלל בשר טרף, יש לצ'ולן כזה קצת בשר, ולא יישאר לספרם ביום ראשון. מה שיש זה טעם בשר. אז הוא מעלה שהוא חושב שאולי זה צריך להיות אסור. ניתן לפתור את הבעיה הזאת, כמובן, פשוט הסוגיה שזה כמובן מותר, שרק משארים את האיסור ולא את ההתר מהאותה. עצם ההבנה של פרימוגדין מעניין, ולכאורה בנוי על השפעות פיזיות של טעם, ולא שיעור כמותי. אם נדבר על שיעור כמותי, בוודאי אין מה לדבר כאן. אם גם נדבר על השפעות פיזיות, אולי יש דרכים לנטרל את המוקש הזה, אבל זה השאלה הזאת בוודאי בנויה על זה, והוא אפשר לחשוב, אבל בגלל ששאלנו את זה, אז אוקיי, אז זה באמת ספק מעניין שלכל תלוי באותו שאלה. אוקיי? עכשיו יש לנו סוגיה גדולה לגבי כפעלה, שזה במידה מסוימת מנוטרל הלכה למעשה. הסיבה המדויקת שזה מנוטרל לא כל כך ברור. אז בואו נלך כאן. למה כפעלה נכינה? מה קורה כאן? אופציה אחת, שזה מסיח לפי תומו, זה קצת בעייתי, בגלל שמסיח לפי תומו בדרך כלל רק נאמן בדינים דרבנן, בייסורים דרבנן. כמו שאמרנו, לפי רוב הראשונים, טעם כיכר זה דין דרייתא. אותי אחרת, זה בגלל שאומן לא מראה אומן נתיו, ואותי שלישית, שזה מלטה דוד אלגוי, שאומרים, האומן אומר לנו שאין לזה טעם, ונתומים את זה, ואומרים, יש לזה טעם, אז נצעק עליו, נכנס עליו, לא יודע מה נעשה לו, וזה לא נעים לו, אז הוא לא ישקר לנו בדבר שהוא יודע שאנחנו נגלה את השקר בעוד כמה דקות. הרמה אומר שלא נוגעים כמו כפה, ובאמת לא כל כך ברור למה. רב כבד יש לו הברקה מעניינה, והוא אומר, זה בגלל הקושי למלא את כל האופציות. ומבחינה מהותית, מסיח לפותי מוזמה, כשהוא יספר לנו שהוא יחשוב שזה לא חשוב לנו. אז איך אפשר לשלב את זה עם אומן? כלומר, אומן בנו על זה שנראה, זה כל כך חשוב לנו, בואו, השף המפורסם הזה, בואו תן לנו חוות דעת. אז איך נקבל אותו עדות שלדעת שאנחנו סומכים עליו ועל בגלל שהוא מדופלם אני יודע מהמטבח של מסעדה עם חמישה קרבים בצרפת, ואז נגיד אבל לא, זה לא, באמת לא חשוב לנו. אז באמת למלא שתי דישות זה בלתי אפשריות, בגלל שאנחנו רוצים להחמיר כמו שתי הדעות, בעצם שתי האופציות הן שתי הדרישות הן מנוגדות. מלא, לא מלא אופציה, אולי נביא שני כפלות. אוקיי, או איזשהו פתרון טכני. הפי חדש גם כן מוצא פתרון אחר, מה קורה ביהודי בהתר. כלומר, מה אכפת אם זה התר, אז מה אכפת לי אם זה טעם זה או טעם אחר. לא, בוא נגיד מצב שיש לי פליטת חלב, אני רוצה לאכול את זה בשר. זאת אומרת, דבר עצמו לא אסור, אני רק צריך לדעת אם הוא בשרי או חלבי. האם במקרה כזה אני יכול לסמוך על כפר, ואז אני יכול לקבל עדות של יהוד, של כפר ליהודי. למעשה באמת לא, ממש לא נוגעים כך. אני חושב שגם כן יש מקום לבדוק באמת נושא אחר, באמת היו כמה שזה כמה אנשים בבר אילן שעובדים על זה ועושים מבחנים איך טעם באמת מסתדר עם איזשהו כימיה מודרנית ולמה אין אם כפה להותר אז בעצם זה רק עניין של טעם אז למה אז יש השערות בפליטת כלים וכל מיני דברים ש בוא נגיע, לא בדיוק תומם את המציאות או איך שאנחנו רואים פעם, האח של הרב היה כימאי היה סיפור בוויו שפעם שאלו אותו לגבי הבליות בזכוכית אתה מבין, אם יש בליה בזכוכית אז זה נגמר מדע הכימיה זאת אומרת, אי אפשר לעשות שום דבר במעבדה בגלל שאתה לא יודע אם כלים שאתה משתמש בהם, יש להם בלור מאיזשהו כימיקלים אחרים, מאתמול, משלשום, נותן טעם לפגם מלפני שנה, אז בעצם אין שום ניסיון, ניסוי שאתה יכול לעשות. זה התחיל לצעוק, אז זה סיפור בו. אז כמובן, זה ממש לא תורם את מה שאנחנו מרגישים ב בכלים המודרניים. אז השאלה, באמת, אם אנחנו סומכים על כפל, למה לא נסמוך על בדיקות? וכמובן, זו שאלה יותר חמורה. בכפל יש מקום לדבר במונחים שלא סומכים עליו, הוא גוי, הוא טוען כך היום, הוא גם כתם. אפשר לשכנע אנשים שהם טוענים כל דבר עם את המצג הפסיכולוגי הנכון. שמתם לב, יש פרסמות לקוקה קולה בפפסי ואף פעם לא מזכירים את הטעם אף אחד לא קונה את הדברים בשביל הטעם זה הכל לא יודע למה, להיראות יפה, להיראות צעיר, להיות ספורטאי, לא יודע. זה מה שמוכר קוקה קולה, הטעם, אף אחד לא, אפילו לא מגיש את זה. זה באמת, זה, הם יודעים את זה, כלומר, עשו את הבדיקה. רק שליש מהאנשים שאומרים שהם יכולים לטעום טעם שונה, באמת יכולים לטעום. וזה במקרה שזה בליינד, כלומר, שיש מבחן עיוור. אם אתה אומר למישהו שזה קוקה קולה, אז המספרים הם כמעט אפסיים. אתה אומר לאדם, זה קוקה קולה, והוא טועם את זה, זה קוקה קולה, זה מצוין. הולך. והמספר הזה של שליש זה מאוד מעניין, זה בעצם כמעט בכל דבר. עשו את המבחן בבירה ובסיגריות ובכל דבר זה כך, בסקאץ', יש סקאץ' של מרדל, אתה מרוקן את הבקבוק, שם את האחיזה, אף אחד לא שם לב. אז הכל זה שיווק. אז בסדר, אז אני אומר, דין של פעם אתה משכנע אדם, איך זה תואם. אז זה נכון, שזה קצת נזיר. אבל קוראים, יש בדיקת מעבדה, ואני לא עושה את זה פעם אחת, אני עושה את זה 100 פעמים, אני עושה את זה 1,000 פעמים, ואני בודק את המשטח הזה, ואני רואה שזה לא בודק. ואין לזה טעם. אני עושה את זה פעם אחת, אני עושה את זה 1,000 פעמים, ואני עושה את זה לא הידי הטעם של אדם סובייקטיבי, שאולי יש לו מצונן, אולי הוא... אבל אני עושה את זה בבדיקות מעבדה, בדיקות. אז למה שלא נסמוך על זה? אין לי מושג. רק אני אצא, יש מקרה שאני ממש קרה אותי, יש תשובה אחת, אתה יודע, עבדתם במטבח, אז אתם רואים, יש הבישול הוא על ידי צנרת של קיטור. אז היה ויכוח, אז מישהו העלה שבעצם על פי דין, יש בלי הדרך דופנות הכלים. כלומר, זהה מבירה טעם דרך דופנות הכלים, כך אנחנו פסקים. זה לא בדיוק מפורש בגמרא, אבל זה תשובות רעש, לא נכנס בפרטים. אז השאלה כאן, האם אפשר להשתמש במחולל קיטור אחד, גם בשביל מטבח בשרי וגם במטבח חלבי? הקיטור סופג את הטעם ומעביר את הטעם. אז... אז כמובן, אם חולה קיטור, זה לא 1,000 שקל. בתעשייתי, מדובר במכשיר מאוד מאוד יקר. אז זה היה השאלה. אז באמת, היה אחד שכתב מאמר על זה, וזה ככה, אנחנו נוהגים. אז הוא מצא איזשהו פטנט, שנשים משהו פוגם בתוך הזיעה. נשים מה, אז הטעם שספוג בתוך הזיעה, נותן את המפגם. ואין שום בעיה. כלומר, הוא לא מזכיר את האבסורדיות של זה. כלומר, אם אתה באמת מאמין שיש עברת טעם, אז טעם הפוגם יקלקל את כל האוכל. אבל כמובן, הוא לא בדיוק מאמין בטעם, אבל לא יכול לכתוב בתשובה שבאמת אין טעם, בגלל שאז הוא יגיד שהוא גוי. אז הוא מציע את זה, למרות שזה באמת המשמעות של מה שהוא אומר. אז סיפרתי את זה מישהו בצומת, והוא סיפר לי שפעם, זה הסיפור, כי החומר שמנסים לשים, ששמים, קודם הם רצו לשים איזשהו משהו באמון, עם אמוניום, איזשהו תרכיב, ומשרד הבריאות אומר, לא, כלומר זה לא בא שום דבר באוכל, אבל אי אפשר להכניס, אני לא מאשרים שיכניסו את זה במפעל של אוכל. Okay. אז מצאו משהו אחר, תעשיית הבשמים, שחוץ מזה שזה מגעיל, אם האדם יתאם את זה, אולי הוא יתאבד, אין זה השפעה בריאותית. זה תמצית של אורנים, משהו מסויח יעלה, אבל אין לזה השפעה בריאותית, אז משרד הבריאות יישב. הוא אומר שפעם מישהו, אז מבריגים את זה לתוך הצנרת, יש מקום יחד שמבריגים, פעם אחת משגיח החליט בו היד ונפל שתי טיפות על הרצפה של המפעל. היו צריכים לזרוק את כל האטריות שהיו פתוחות באותו מפעל. חדר, איזשהו חדר ענקי, ושתי טיפות על הקרק, והטעם היה מורגש בכל האטריות שהיו פתוחות בכל מפעל. אבל כששמים את זה בצנרת, אז לא טעמים כלום. אז השאלה היא, בסדר. אוקיי, אז זה איזושהי דוגמה מאוד מאוד קיצונית לכל הסיפור הזה, לניתוק של דיני טעם ומציאות. השאלה בדיוק הלך על מס, אף אחד לא רוצה, גם כן לא יוכל לשכנע את בנות ישראל כשרות לא להחזיק בשני מערכות כלים, אבל השאלה אם יש איזשהו גבול לניתוק ירדן מהמציאות. אוקיי, גם כן יש ניתן לשאול מה באמת היקף הדין לגבי השאלות הללו. אני העליתי את הדוגמה המאוד קיצונית של זיעה, שזה אפילו לא הוזכר בדיוק בגמרא, זה שמשנה במחשבים, והרש"י אימץ את זה בתשובה, ואז זה נכנס לשולחן ערוך בפסיקה. אבל בגמרא בעצם זיעה לא כל כך הוזכרה. באדרבה, מתוך הסוגיות משתמש, זה לא קיים, זה יש סוגיה אחרת של רכב שבכלל לא מזכירה עניין זה היה. אוקיי. אבל יש סוגיה אחת של אלוהי גבר וטוטל גבר, ספקות ביד סולדת, ספקות בדבר חריף. אם במקרים כאלו אני ישיר לכפל לטעור. מישהו יחתוך בצל עם סכין חלבי, אז נטעם את הבצל ונראה אם יש, אם זה נטעם כמו גבינה או לא. אוקיי, יש אלף אחד מקרים, כל מקרים שקורה במטבח, כל הפשלות שקורות במטבח. אז זה קצת מוזר, אז ברמב"ם, בשולחן ערוך רק הזכירו כפלה בשיעור פליטה מכלים, שזה די רחב, ונותן טעם לפגם. אבל לגבי כל שאלה בירדיה, שבמקום כדי קליפה וכדי דבר מלוח וכבוש ו... אז במקום כל זה נמחק את הכל וניתן את זה לכפלה ונסגר, ולא צריכים, לא נצטרך לנחסוך איזשהו שלושה חודשים על מבחני ירדן. באמת לא כל כך ברור למה, גם בשולחן ערוך זה לא בדיוק ברור למה, אפילו סומכים על כפלה, לא כל כך בדיוק, לא ברור את השוני בין המקרים. אז אני טוב נאמר את זה כשאלה. אוקיי? חלק מזה גם כן תלוי בשאלה הבאה, מה באמת היקף הנאמנות של תפילה. כמו שאמרנו, רש"י זה לחומרה, כלומר במקרה שהוא 1 ב-50 זה יעשה בכל מקרה, לא נשאל את התפילה ונאסר. הרשב"א אומר שזה רק במקרה של פליטת כלים שאני לא יודע כמה פלט, ובאין שמתערב אז לא הולכים בתפילה בין לחומרה ובין לקולה. ברמב"ם זה גם נאמן בשיעור ידוע לשני הכיוונים. אז כאן באמת יש פה פער גדול לפי רש"י ורשב"א, אז באמת יותר מובן לפי רש"י, מאוד מובן למה פשוט לא סומכים על כפל במקרים כאלו. זה הרבה יותר מוגבל לפי הרמב"ם, שזה יותר רחב, זה בין לכל ובין לחומר, אז זה קצת בעייתי. מה שקצת מעניין בזה שרש"י בחור הוא, זה לא בעיה, אבל זה קצת מוזר, רש"י הוא פוסק שתם כיכר דרבנן והוא הכי מחמיר בכפלה. כלומר בחור הוא בין כל הראשונים יכולים להגיד שסומכים על כפלה בגלל שזה מסיח לפי תומה. לפי שאר הראשונים שתם כיכר מדרייתא, אז עלול להיות בעיה מן התורה, אז למה סומכים על מסיח לפי תומה? זה יוצא איזשהו בעיה. זה קצת מוזר שדווקא לפי רש"י שחושב שתם כיכר מדרבנן, דווקא הוא מחמיר בכפלה יותר משאר הראשונים. אין לי פתרון לזה. גם כן ניתן לשאול לפי הרמב"ם שאומר שכפלה נאמן, האם יש פה איזשהו גבול, האם יש איזשהו מצב, אני יודע, 40% אפילו אין טעם, כלומר האם יש פה איזשהו גבול, ומה הגבול? האם זה רק באותם מקרים גבוליים? בסדר, אז זה אחד מ-50, אז מה קורה אם זה 5%, 10%, 20%? האם גם אז נאמין לכפל? זה נקודה באמת לא ברורה ברמב"ם. אוקיי, יש מחלוקת בגמרא, באמת כשהשתמשנו במילת קוד של 1 ב-60, אבל יש מחלוקת בגמרא אם זה 1 ב-59, 1 ב-60 או 61. אז כן, אני חושב שהיה מקום, אולי יש רחם שונות להסביר את זה, אני נציע הסבר אחד לגבי המחלוקת הזאת. זה הכל מתוך הנחה שזה בעצם הכל זה דין בשישים, שהדין של שישים שהוזכר זה בכל מקום. אופציה אחת, וזה הבסיס, דיברנו קצת השבוע שעבר על זה, שזה אחד בחמישים ותשע, אולי הכוונה כאן שבעצם בכל מקרה בעין בטל. כלומר, מה קורה כפי איסור, מה בדיוק התהליך של ביטול ברוב והאיסור של טעם? אופציה אחת היה להגיד שבעין תמיד בטל. כשנפל אחד בשישים, אז הבעין נמחק. הטעם הוא עושה בפני עצמו. אז כאן סביר להניח שזה אחד מ-59, כלומר, בעצם הבען יכול להצטרף, הבען של איסור יכול להצטרף ומאתר לבטל את הטעם. בגלל שהבען תמיד יהיה בטל ברוב. מה יאסור? אותו טעם, ההשפעה של האיסור על הרוב. אבל המולקולות, זה אני חושב שזה נמחק ולגמרי, ואין לו שום קיום. אבל אני אומר, התבשיל הזה יש לו השפעה של החזיר. המולקולות של בשר החזיר, זה מתפתל, אולי זה מתפתל, סביר להניח, שזה מתפתל ברוב. והבען לא קיים, אבל התורה עשרה הטעם. עכשיו הטעם מסתובב כאן, אז גם האיסור, היחידת האיסור, בעצם יכול להצטרף להתר לאיסור. נדלג לטעם האחרונה, לטעם האחרון, לטעם האחרון, זה כאן, שגם אם אין טעם, בעצם הבעין לא בטל בחפצה. האיסור לא בטל. אני רק מתייחס לתערובת כולה. ולפי האופציה הזאת אני אומר, הבעין אף פעם לא בטל. איך אני יכול לאכול את התערובת אם הבעין לא בטל? אני מתעלם, זה מה שדיברנו, שפעמים מתעלמים מהמולקולות של האיסור. וממילא אותו מולקולות שאיסור שקיימות לא יכולים להצטרף לביטול, ואני צריך 60 מייתר כדי לבטל הטעם. ואופציה אמצעית, זה אומר משהו באמצע, שזה אחר ב-60, אז כאן זה בדיוק הגבול. אם יש טעם, הטעם מונע ביטול, אבל אם אין טעם, אז הבעין בטל, שהוא גם כן עמדה מאוד סבירה. טוב, זו הצעה אחת, אולי יש הצעות אחרות להסביר את המחלוקת, אבל זה אוקיי. אוקיי, עכשיו, מה באמת הדין של מין במינו לפי רבי יהודה? אנחנו לא פוסקים כך, אבל אנחנו עדיין, רש"י פוסק כך, ואני חושב שראוי לדון בזה. מה באמת אופי הדין של מין במינו? וכאן, אז בעצם, במין בשאינו מינו, יש כאן איזושהי סתירה וניגוד. יש כאן איזושהי השפעה דואלית בין הדברים. אז זה מובן, אם יש מספיק, אז האיסור משפיע על התערובת, אם אין מספיק, אז הוא נשחק ומתבטל. זה שתי האופציות במין בשאינו מינו, בגלל שיש לנו תרכובת של שני דברים שונים. אז או שאחד אוסר את השני, אבל אין לו קיום עצמאי, אז אולי הוא אוסר את הכל, ואם לא הוא מתבטל. במין בימינו, בעצם אין סתירה או השפעה ביניהם. וזה מביא את שתי דעות התנאים לדעות מנוגדות. החכמים אומרים, אם זה מין במינה, אם אין ניגוד, אבל גם כן אין השפעה. אם אין השפעה ואין אם אין השפעה ואין ביטול, אז אני יכול לאכול על סמך המערכת כולה. אני לא מסתכל על הפרטים. אני מסתכל על המכלול. ואני אומר, מה זה?
איזה דעת זה שבראש גדול? אין דבר כזה ביהדות. אנחנו תמיד הפרטים. לא נתעלם מהמולקולות של היסוד. במין בשאינו מינו שם יש ניגוד, אז היתר מבטל את המיעוט. היתר מבטל את היסוד. ומשחית אותו. ואם יש לי חלה, אם יש לי צ'ולנט, אם פחות מזה בבשר, אני אומר, האורז נותן את הטעם, והטעם של הבשר לא מוגש, וזה כאילו שאני אוכל אורז נקי. אבל כשיש אורז ואורז שאין ניגוד ואין ביטול, הם פשוט חיים זה ליד זה, אז חכמים סביר שאפשר לסכל במכלול, רבי יהודה אומר, לא, אם האיסור קיים, הוא קיים, לא ניתן לתעלם ממנו, ממנו, הוא לא כל כך אוסר במשהו, הוא אסור במשהו. מין בשאינו מינו, כשהוא אוסר, טעם אוסר, טעם משפיע על השאר. זה דין של מין בשאינו מינו. במין במינו אין פה השפעות הדדיות, לפי חכמים ניתן לתעלם, לדלג על האיסור לטובת הרוב, ובידו אומר לא, אין דבר כזה. אם יש איסור בתוך התערובת, הסיפור הזה נגמר ונעשה. כלומר הוא לא נעשה, אבל למעשה אין דרך לאכול את התערובת בלי לאכול את האיסור. אוקיי. אז כאן יש לנו דין המפורסם שדבר שיש לו מתירים. אז כאן אני אומר, הוא אסור במין במין במינו. במין בשינו מין בלח זה מותר. זה פחות יותר לפי מקור ראשוני. למה יש שוני כזה? אז זה באמת לפי הרוב הראשונים נותנים את ההסבר, וזה לך ההסבר הפשוט. מה הדין של דבר שיש לו מתירים? אני אומר, עד בהתר. ביטול הוא קווץ'. בסדר, אנחנו אוהבים קווץ'. אוקיי, זה בסדר, זה חלק, גם כן חלק מהדעת שלנו. שאנחנו אוהבים התחכום. אוקיי, אז זה דין של ביטול. שאנחנו יכולים לסמוך על ביטול, יכולים ללמוד ירדיה, ולהגיד שיש כאן ביטול, וזה בסדר. אבל אם אנחנו יכולים להתחמק ולהציע פתרון אחר למצוקה, אז נעשה את זה. אז עד שתוכלן באיסור, תוכלן בהתר. אז אם יש תמיד, בסדר, אם צריכים, אנחנו נעשה את זה. אבל אם לא צריכים, אז נמתין עד לערב. אז למה להסתמך על ביטול של ביצה שנולדה ביונטוב שנתערב בקרה? נמתין עד מוצאי שבת ואז נאכל. אז מה קרה? אז נמתין כמה שעות. אז כאן דין אמר, במין במינו, אם באמת נקבל את גישה שעליתי, זה בדיוק הסיפור. במין במינו, במין במינו, אני אומר שאיסור קיים, אני מתעלם ממנו. אז אני מפעיל דין של דבר שיש לו מתירים. ושגם לפי חכמים, ההתר לא בנוי על מחיסה וחיסול של האיסור, אני אומר שאיסור קיים. זה יותר תלוי בהתעלמות מהאיסור. במין בשאינו מינו, שם באמת, זה אני אומר שיש פה ניגוד. אז אם האיסור ניצח, וזה נעשה גם אם זה יש לו מתירים, אם האיסור הפסיד, אז הוא הוחרב ומחוסל. אז אם יש 60 של היתר מול האיסור, כאן אני אומר, הוא נמחק. מילא הוא כאילו לא קיים, ואז אני לא רואה את היתר ביטול כקנץ'. אז אני אומר, עד שתוכלן באיסור, זה אפילו המוגדר כאכילה באיסור, זה היתר חלק. במין במינו, שם זה התעלמות, זה בדיוק מה שחרה לרב יהודה, והוא אמר, אם יש איסור, יש מולקולות של איסור, אני לא יכול להתעלם מזה, ואסור לאכול את הרובד מחמת המיעוט של מינו, וחכמים התעלמו, ההתעלמות של חכמים זה התעלמות, בדבר שיש לו מתירים, לא מפעילים התעלמות. יש רן הסבר קצת אחרת, וגם כן זה גם כן היה
טוב, הרב יקורא לזה תל זרן, ותל זה לא היה מקום של כבוד בשפת הרב. הוא אומר, והרן הולך בכיוון הזה. בעצם הוא אומר, העיקרון הוא שכולם מסכימים שמין במינו אסור במשהו. מה המחלוקת בדבר החכמים, אם זה העיקרון? המחלוקת היא לגבי הגדרת מין במינו. רביעו דה סובר שמין במינו, מין שבשאין מינו תלוי בטעמים וזהויות וכל מה שדיברנו. חכמים סבורים שמין במינו, שאני יכול להגדיר ניגוד גם כשיש חלויות שונות. כשיש לי חץ של איסור וחץ של היתר, זה שני מינים שונים. יש בדת של רב רובן ובדת של הרבנות, רחמנות סלם, זה זהויות שונות. גם אם זה אותו במבה, עצם עובדה שיש לו פלמבה אחרת, זה משנה את הזהות. ודבר שהוא אסור הוא איזשהו חפץ שונה, ועצם הניגוד הזה יוצא ניגוד שיכול לגרום לביטול. זה מה שחכמים סבורים. רבי יהודה לא מקבל את זה, רבי יהודה אומר, זה צריך להיראות אחרת, זה לא שוני דיני, זה לא יוצא ניגוד. אבל בתור חכמים אומרים, אם זה דבר שיש לו מתירים, אז זה כבר לא זהות שונה. אם אני מדבר לא על חזיר, על נבלה, זה זהות שונה מבשר כשר חלק. אבל אם אני מדבר על חמץ בפסח, או על טבל שאני יכול להתיר, אז בגלל שאני יכול להתיר אותו, זאת אומרת, זה לא יוצא ניגוד. אז בעצם דבר איסור שיש לו מתירים, אני לא אומר שהוא אסור בחפצה, ואם הוא לא אסור בחפצה, זה רק הנסיבות שמבחינה זמנית הוא נעשה, אז כאן אני לא מגדיר אותו באורך שונה, ואז הוא נחשב באמת מין במינו, ואמרנו, בעצם מין במינו אמיתי, כולם יודעים שזה עוצר במשהו. כן, עמדה מאוד מעניינת, והבנתי שהרב השקיר חצי הזמן בירדן להפריך את הזמן הזה, אבל זה מאוד מופסם, מאוד מעניין. אוקיי, אז זו הסיבה שאני ציינתי את זה. עכשיו, יש כאן וכמה הוכחות לדברי הרן. נגיד, אותו דבר שהזכרנו, יש המון ראשונים שסבורים שחמץ מפסח, זה דבר שיש לו מתירים. בגלל שהוא יותר לאחר פסח. אז אחר מה קורה אם דבר יקלקל עד אחרי פסח? רוב מחלים כך מיום ראשון, אז אם הוא יקלקל עד אחרי פסח, עד שיוכלן ביתר, עד שבאיסור זה כבר יהיה מקוקל, אני אזרוק את זה לפה. אז למה אני מגדיר את זה? בגלל שזה יכול, שאולי זה יותר אחרי פסח. אז כאן יש, האמת היא שיש כמה דברים שמוגדרים כדבר שיש לו מתירים, שעד שתוכלנו לא כל כך מסתדר. אוקיי. בסדר. כן, גם נותן תענף גם. אוקיי, למה נותן טעם וגם מותר? אז אופציה אחת שזה נבל שנברו לגר, שזה מפסל לחלף. אופציה אחרת להגיד שזה לא הוגדר כטעם. כלומר, טעם נעשה כשהוא טעים, כשהוא מוסיף. כשהוא פוגע, אז תורה לא אסרה, אני לא, זה פשוט, אם באמת נשתמש בתורה אסרה דברים טעימים. דבר שיש לו טעם, אבל הורס, שאני טועם את ההוגה הזאת, אומר, מה שמת שם? אז על זה התורה לא אסרה.
אז כאן גם כן לגבי מגבלות של טעם הפוגם, אז כאן רב חיים אמר שבעצם בטעם הוא באמת מאוד מוגבל וניתן לבצע, הוא בעצם לא קיים, ניתן לבצע בטעם מעשה אכילה והוא בעצם לא קיים. הוא בא לפתור הבעיות מסוימות עם זה. חוודת הלך בכיוון יותר אולי זה בלבטי, אבל זה בסדר גמור, ושהתורה אסרה טעם כדי שלא נהנה מהאיסור. התורה לא רצה שנחזיק ב, אני יודע, במדף התבלינים פלפל, מלח, קינמון, תמצית וניל ותמצית חזיר. זה אפשר, לא רצה שזה יתברג בתוך המטבח היהודי הטעמים האלו. אז אם זה, אני לא נהנה מזה, אז זה לא נעשה. זאת אומרת, רק עשרה דברים, טעם שאני נהנה ממנו, טעם שמוגש אבל אני לא נהנה, אין סיבה לעשות אותו. נגיד אם יש לי עוגת שוקולד עם טעם של פלפל חריף מעורלה, אז לא נהניתי פלפל החריף. אם שמתי אותו בתוך פלאפל, אז זה מוסיף. אם אני שמתי אותו בתוך עוגה, אז זה לא מוסיף. זה יכול להיות גם כן נפקא מינה בין שתי גישות, מה קורה בפגם יחסי. לא שהטעם עצמו מקולקל, אבל הוא לא מתאים. אני שמתי דבר חריף בדבר מתוק או דברים כאלו. אנחנו פוסקים שזה גם כן הוגדר כנותן טעם הפגם הזה, אבל זה לא גם לי פשוט. זה גם כן, אוקיי, זה גם כן עוד שאלה שאתם יודע, היה מבחן של הרב נותן טעם הפגם בפסח, זה גם כן היה שאלה, זה מחבר יש בעברה. אז זה גם כן תלוי בזה, בגלל שבפסח זה האם נותן טעם הפגם קל מכלשהו או שזה גם דין בביטול. אז אם אני אסומע שנותן טעם מפגם, זה לא טעם, אבל הוא כלשהו, אז לכאורה זה צריך להיות עשו בפסח. אם אני אומר שזה בנוי על אין ראוי לגר, שזה ממש נפסל ולא הופקע משם אוכל, אז ניתן להתיר את זה בפסח, וזה מחלוקת שונים. אוקיי, מה קורה ביבש ביבש? גם כן, זה נאמר של אחד בתרי בטל. אז אפתי אחת להגיד שבעצם אין דין ביטל ברוב, זה יותר דומה לרובודיטה כמובן. יש לי שלוש חתיכות, שתי מהן כשרות, אז אני אומר, וואלה, אפשר לאכול. לא בגלל דין ביטול, זה פשוט בגלל שזה משהו יותר דומה לרובודיטה כמובן, לעשר חנויות. אפשר אחד להגיד שמיעוט הופך להיות יותר, שזה איזשהו חידוש מיוחד. יש מחלוקת מפורסם בין רש"י ורש"י שהם ניתן לאכול שלושתן. יש אחרונים שאומרים שזה בדיוק המחלוקת. אם מישהו, טוב, מישהו מתיר לאכול שלושתן, בוודאי הוא אומר שהאיסור הפך להיות יותר. זה פשוט. לפי הרשב"א, יש שבאמת הסבירו מדין רוב. הפעם שמעתי מרב שחר, אני חושב שזה הערה מאוד נכונה, זה די, אחרי שנאמר את זה נשמע כפרוזאית, אבל בסדר, זה לא אומר שזה לא נכון. לכאור גם לפי הרשב"א ניתן לאכול שתיים, נכון? אכילת השני כבר אין רוב. אז מישהו מתיר, אם הוא היה רק מתיר אחד, אז זה המקום להסביר את זה מדין רוב. אם הוא מתיר שתיים ולא שלושה, אז כאן צריכים להגיד שיש פה איזשהו תהליך של ביטול, אבל יש כאן איזשהו בעיה של תרתי דסתרי כזה, משהו כזה, שזה כמובן זה היה יותר חלק להגיד שהרש זה האיסור הפך להיות יותר ורש בה זה רוב, אבל זה פשוט לא כל כך מסתדר עם מה שהם אומרים, בגלל שלפי זה אז לכאורה יש איסור לאכול שתיים בבת אחת. הדין הזה, ההסבר הזה הוא קצת בעייתי, אבל בכל אין לנו אין לנו ברירה. שם גם כן צריכים לבשל את זה, כלומר לפי בעצם לפי אותן עקרונות. אם אני מדבר מבחינת אז כך, אם נדבר על דין בשיעור, אז נוכל ללכת לשני הכיוונים. אם אני הולך לכיוון של טעם כערך קולינרי, איך שדיברנו על זה, עדיין אני יכול להגיד שבמצב כזה שהוא מתבטל, שהוא באמת מחוסר לחלוטין, שאז גם כן המולקולות של האיסור ממש הופכות להיות התר. זוכר תלוי בזה יותר. איך אני רואה הבען שקיים בתוך זה? אם אני אומר שהבען של איסור ממש מחוסל, אז יכול להיות שהוא לא יחזור ויצטרף עם האיסור. כמובן, יש דעות שהם מגיעים שבאיזשהו שלב מסוים זה נעשה, שאומר, אם זה מגיע אותה, אם זה חוזר ונעור. יש המון דעות שם, אבל זה קשור לזה. יש פים בלדה, יהיה בשר בחלב בשבוע הבא. אז אני אומר כך, אם
נגיד שיש, אז יש שתי אופציות, האם שיש לי איסור אני שם את האיסור הזה בתוך. איך אני מתחיל? אופציה אחת להגיד שבאמת המולקולות לא קיימים. מה עושה ההשפעה של אותך? אם אני אומר כך, בעצם אני יכול להגיד שאותו חלק של איסור בעצם הפך להיות יותר. מה יאסור את התוך? הטעם האמור. ההשפעה, לא החום. זה החום. החומר עצמו אולי יכול להצטרף. 1 ו-61 אומר הפוך.
זה אחד מתוך 59 או אחד בנוסף ל-59?
זה לא טעם.
אחד בנוסף, זה אחד מ-60. אוקיי. שזה בעצם. אסור אחד, זה אסור ב-59. זה סובר שהבען בעצם הוא חוסר, אני רק דן בטעם כהשפעה. הדעה שאחד מ-61 סבור בדיוק הפוך, שהמולקולות אף פעם לא מוצבות. יותר ממה שצענו, מה שדומה למין במינול שהם, שאני מתעלם מהם, בתוך המחלות הקודם. גם מאה ואחת, האיסור קיים. איך אני לא קיים? לא קיים את זה שאני מתעלם. ממש לא חכמים, ממש לא מבינים. ואז צריכים 60 של היתר מול אחד של עושה. אז זה 61.